עכשיו אני אומר לכם, בתקופה שבניתוק הזה אפשרות להקליט, לעלות ישר לדרייב בצורה מסודרת, כמה זה היה חוזר עם לכם, לא?
היה דבר כזה.
טוב, אולי
כאן הטוב, צריך לערוך את זה, נראה לי... טוב. אנחנו נקרא שוב פסקה חפה. ומעין זה ישיבתך. אשיבתיך כאשר שאיתני אתה. ובדומה לזה אמר משה בפתח דבריו בדברו על פרעה, אלוהי העברים שלחני אליך. רצונו לומר אלוהי אברהם יצחק ויעקב, כי היה דבר האבות מפורסם אז באומות, ונודע כי העניין האלוקי. נתחבר עמם והשגיח עליהם ועשה להם נפלאות. ולכן לא אמר משה לפרעה, אלוהי השמיים והארץ שלחני אליך, ולא בורי ובהערכה שלחני אליך. וכן פתח האלוהה בדברו אל כל הדת בני ישראל, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ולא אמר אני בורא העולם ובוראכם. וכן פתחתי אני ואשיבי לך עשר הכוזרים, כאשר שאילתני לאמונתי בודיעי אותך מהו הדבר המחייב אותי או מחייב את כל עם ישראל, דבר שנתברר לבני ישראל בראשונה על פי ראות עיניים, ואחרי כן נמצר לאיש מפי איש בקבלה אדומה למראה עיניים. זה עסקנו בשבוע שעבר, ואז באה התשובה של המלך, לפי זה, אין תורתכם מחייבת כי אם אתכם בלבד. זאת אומרת, בניגוד למה שטען החכם הנוצרי והחכם המוסלמי, שהם הציגו את עצמם כדת אוניברסלית, כל אחד, לפי דרכו, אתה בא ומציג את הדת שלך כעניין פרטי של בני ישראל. אז מה לי ולדבר הזה? אומר הכוזרי, פסקה חף זין, אומנם כן. לא אמת. כל מי ש... אבל מה שמוסיף אחר כך, ועכשיו מתחיל דיון עדין ביותר, שצריך לשים לב כאן לכל הפרטים.
רגע, חיים, הוא אומר לו שאנחנו לא באים אחרי מתים בדת אוניברסלית.
כן, פשוט, אבל כאן מתחיל דיון ארוך, עדין, שנמשך למעשה עם הסתייפויות לכל מיני נושאים, כל מיני נושאים נוספים תוך כדי זה, אבל הדיון הזה מגיע עד הפסקאות קוף משהו שם, זה ארוך מאוד, ובדרך יהיו הרבה הרבה סוגריים. כל מי שנלווה עלינו מן האומות כיחיד, יבואהו מן הטוב אשר יטיב עמנו האלוה. טוב. אפשר להתגייר. זה מה שהוא אומר לו. זאת אומרת, אני אומר כן, כי זה באמת שייך לבני יצחק ואברהם, יצחק ויעקב, אבל יש אפשרות להצטרף. אם אתה תתגייר, תהיה, מה, כמונו? למה לא?
אחד מאיתנו.
אחד מאיתנו? כן? מה לא?
מה?
בוודאי שהבן שלו יהיה...
מה אכפת לי מהבן? אני עכשיו מתגייר, אני כישראל לכל דבר? מה?
יש
מה?
יש כמה הגבלות לגייר.
איזה? איזה הגבלות יש?
יקים, יש. במדינה שלנו שרואים משפחים שגיון, ולא כדאי להתחתן. גם זה קיים.
טוב, אבל זה גם קיים בין עדות שונות, לא? כן, אז איך נסביר את המשפט הבא של אריאל? אבל שווה לא ישווה אלינו.
זה קשה
להיות עם אותי. זה מה שהוא כתב. הוא לא כתב שפר צוזנאיד, הוא כתב משהו אחר. מה?
לא יכולה להתחתן עם כהן.
אבל זה לא מה שהוא כותב.
לא שווה, אני כן.
מה?
הוא יכול להתחתן עם כהן?
למה, גרושה יכולה?
נכון, גם כן.
נו, אז זה לא מה שהוא אומר.
ממזרים כן, אבל לא מה שהוא אומר, הוא אומר
שאתם... מי דיבר על ממזרים כאן?
מה שאין שוויה,
רק הגולה. אני... הוא אומר דברים פשוטים לכאורה, כן? אבל שווה לא ישווה אלינו.
שהוא לא
מזרם. נו, אז מה זה הגירות הזאת?
על ילדים.
הוא לא דיבר על ילדים, אני... סליחה. זה שמתחיל להפריע לנו אני מבין, אבל צריך לקרוא מה שכתוב, לא?
אי אפשר לקרוא את ההמשך.
למה?
כי זה...
כי מה?
כי אי אפשר.
אי אפשר?
לא תשווה לו ישווה לנו נקודה, ויבין מה זה שווה לו ישווה.
אני יודע, כי אילו היה חיוב התורה מצד מה שהאלוה ברא את כולנו, בסדר? אנחנו כולנו בני אדם. אולי יש כאלה שיגידו שלא, אבל זה עוד... היו שווים בה כל בני אדם. אם זה מהצד הזה, כן? כלבן כשחור. או, זה מהפכני. טוב. כי כולם ברורה והתברך. אולם, חיוב התורה עלינו, ומצד מה? שהוציאנו האלוה ממצרים. ומצד היות לו התחברות עמנו, ביותנו סגולת בני האדם. טוב, עכשיו לא הבנו שום דבר ממה שהוא רוצה להגיד. אומר לו הכוזרי, רואה אני אותך יהודי, מתהפך בדבריך, אתה סותר את עצמך. כי אחרי אשר כבר היה מעמך נאה, שב להיות פגום. אני אגיד את זה בעברית מודרנית, אתה גזן. לא טענה. אתה אומר, זה רק בשבילנו, זה אחד. אחר כך אמרת, טוב, יש אפשרות אולי להתגייר. אני חייכתי, אמרתי, בסדר, נו, זה פתוח. אמרת, אבל לא. גם אחרי שאתה התגיירת, למעשה, אתה לא משלנו.
יש
עוד. איזה גזענות?
אבל זה לא ככה, גר שמתגייר, הוא כאחד זה...
הוא לא אומר את זה.
אריאל היה חולה באותם שיעורים ולא למד שגר שנתגייר הוא ככל ישראל לכל דבר. הוא הבריז באותו יום. או שיש כאן, נושא הרבה יותר עדין. כן? טוב, נמשיך עוד קצת. סעני נא ואבאר את הדבר בהרחבה. אני אסביר לך סבלנות, חביבי. זרקתי פצצה. עוד לא הסברתי שום דבר. ושב הפגום ביותר בעיניך להיות הנאה ביותר. אנחנו רגועים. עוד לא הבנו שום דבר. דבר, כי אהבת נפשך. טוב. הלו. תודה כי העניין הטבעי שממנו מתחייבים. לקיחת המזון, הגידול וההולדה, הם וכוחותיהם וכל תנאיהם, נתייחדו בו הצמחים ובעלי החיים, לא האדמה והאבנים, המחצבים והיסודות. מה הוא רוצה? אז נא לשים לב שיש כאן שני ביטויים. יש ביטוי אחד, העניין הטבעי, בפסקה הזו, ויש ביטוי, בפסקה חף זין, כן, שהוא סגולת בני האדם, ולפני זה הוא הזכיר את העניין האלוקי בפסקה חף ה. וזה כאן מושגים מרכזיים אצל אריאל. והוא מתחיל להסביר עכשיו את הדברים, ראיתם את זה בשורה הרביעית בפסקה חסית, ונודע כי העניין האלוהי נתחבר עמם. בסדר? אז יש כאן שני עניינים. יש את העניין הטבעי, זה מה שהוא רוצה להתחיל להסביר, אחר כך הוא יחזור ויתחיל להסביר מה זה העניין האלוהי. בסדר? מה זה העניין הטבעי? יש תיאוריה, כבר מלפני ימי הביניים, אפילו לגבי סיווג של הדברים שקיימים. דומם, צומח, חי, מדבר. עד כאן. ארבע מדרגות שונות שהשתמשו בסיווג הזה כדי לאפיין קבוצות שונות של דברים. בסדר? אז הקבוצה הגדולה כמובן זה הדומם. ויש תכונות לדומם הזה. הקבוצה מעל היא הקבוצה של הצומח. ויש תכונות משותפות. ויש עוד קבוצה מעל, מתוך הצומח, החי. גם לזה יש תכונות. ויש מדבר. זה עוד תת קבוצה מתוך הקבוצות האלה. לא, לא תת קבוצה, זה לא המילה הנכונה. קבוצה. בסדר? ויש תכונות שמאפיינות את הקבוצה הזאת. זה מה שאומר כאן. הלו, תודה כי העניין הטבעי, בטבע, אתה פוגש דברים שונים. שממנו מתחייבים לקיחת המזון, גידול והולדה. הם וכוחותיהם ואת כל התנאיהם נתייחדו בו הצמחים ובעלי החיים. מה זה נתייחדו? לעומת הדומם. אתה שואל, מה ההבדל בין הדומם ובין הצמחים והבעלי החיים? זה לא האדמה והאבנים, המחצבים והיסודות. אני אגיד את זה בשפה שלנו, מולקולות אותן מולקולות. כן? אבל מה לעשות, יש תכונות נוספות, כן? והוא מנע חלק מהדברים האלה. הצומח אוכל בצורה זו, בצורה אחרת, אבל יש מושג כזה של חילופי חומרים היום, היינו אומר, כן? בסדר? ומי שמקיים את החילופי חומרים האלה, שייך לקבוצה מסוימת. שאלה, יש בזה גזענות? לעומת הקבוצה הזו, זה טבעי. זה טבע. בסדר. טוב, למה הוא רוצה לרמוס כאן? ברור. אבל זה עוד לא הסוף. זהו, אומר לו, זה בסדר, הבנתי אותו, זהו הכלל הטעון פירוט, עולם אמת הוא. טוב, זה מקובל עליי, הסיפור שלך. והוא בעניין הנפשי, שממנו מתחייבים תנועות ורצונות ומידות וחושים חיצוניים, פנימיים, כיוצא בהם, נתייחדו כל בעלי החיים. בואו נתקדם בהשכלה הזאת, בעלי חיים יש להם תכונות משלהם. אפשר להתווכח, אפשר לזה, בסדר, אבל בגדול זה הסיפור. טוב, אף זו, אין לדחות, אומר לו, מקבל. ואילו האדם נתאחד מכל בעלי החיים בעניין השכלי. שממנו נתחייבו תיקון המידות, ואחרי זה תיקון ענייני הבית, ואחריו תיקון ענייני המדינה, וככה כמה... מה? כן, וככה כמה... לא, אומנות, הנהגת המדינה, ואיתה החוקים הנוהגים במדינה. טוב, הוא רוצה להסביר לו כאן את כל הסדר החברתי, שזה עניין תרבותי, היינו אומרים היום, הוא אומר שכלי. בסדר. עניין השכלי זה כמובן הפילוסופיה היוונית ושל ימי הביניים, מה עומד בראש הפירמידה, מה מאפיין את האדם, השכל. בסדר, זה משותף להרבה הרבה הוגים שטוענים את זה. צריך לזכור את דברי הרמב״ם בשמונה פרקים לגבי מה שהוא מזכיר לגבי נפש האדם. וכולי, זה מקביל לתיאורים שיש לנו כאן. כי זה היה מקובל באמת באותה תקופה. יש משהו שמבדיל בין האדם ושאר בעלי חיים.
מה ההגדרה המודרנית היום?
שאלה טובה מאוד.
מה היום מייחד את האדם לפי ה...
שאלה טובה מאוד, לאיזה זרם אתה שייך.
אנחנו
קופים
משופרים.
כל אחד. אין שום דבר מוסכם. דווקא הנטייה היא להגיד שאין שום דבר שמבדיל את האדם בין שאר הדברים, חוץ מזה שהאדם דן בשאלה עצמה. זה דבר חשוב, אפשר לעשות כנסים, סימפוזיום, יש אפילו עוגיות בהפסקות. לא, זה בסדר. היום המצב מורכב ביותר מבחינה זאת. זה לא שיש שיטה אחת, וכולם צריכים להתיישר לפי השיטה הזאת. זה מגוון שאינסופי כמעט של דעות בכל הנושאים האלה. אבל אז המצב היה הרבה יותר פשוט. האדם הוא למעשה השכל שלו. בסדר? טוב.
יש שאלה בבקשה.
כן.
כשאתה מסביר את השכל,
כן.
למה אתה מתכוון בשכל? אתה מתכוון רק ליכולת הקוגניטיבית של האדם, אתה מתכוון לעוד דברים?
שאלה טובה. שאלה טובה. התבונה. זה מילה טובה לדברים האלה. אל תשאל אותי מה זה תבונה. מה?
קלחת מילה במילה.
כן, כי היום שכל זה שכל, תבונה זה יותר...
אבל זה
אישית. לא, אני לא שואל שזה סתם, אני שואל כי האם בתקופה שלהם, לפילוסופים, המושג שכל כלל בתוכו עוד הרבה דברים, חוץ ממה שאנחנו היום מזהים, כי אני לא יודע, אינטליגנציה, היכולת לחשוב.
טוב, בסדר, זה בדיוק הנושא הזה של...
בטכנולוגיה.
של... איזה כוחות יש בנפש האדם ולפי כל הסיווגים שעשו אז וכו'. לא חושב שזה כל כך חשוב. בשלב זה לפחות שהדיון. אחר כך הוא יגיד כי הרי הוא ידוע, יש מחלוקת ידוע בינו לבין רמב״ם. רמב״ם הולך ממש לכיוון של הפילוסופים, הוא יגיד שזה החי מדבר. בסדר, אבל נעזוב את זה כרגע. כרגע הוא בעניין השכלי בגדול. לא... הוא רוצה רק להגיד שיש... מאפיינים אחרים שמבדילים בין קבוצה לקבוצה. בשלב זה לא מעבר לזה. בסדר, נו, אז אומר לו, אז זה אמת. אני לא יכול לחלוק על ה... טוב. ואז הוא שואל אותו, ומה עם מדרגה למעלה מזאת?
הוא מבין שזה מוביל לאנשים.
לא, זה החבר אומר לו את זה, כן? למה קבעו 4? למה לא 5? לא, זה שרירותי. אפשר גם להגיד, גם בתוך כל אלה יש מורכבים כאלה. היום, גם בזואולוגיה, ביולוגיה וכל המקצועות האלה, אין ספור מדרגות, זה חד-תאי, זה מורכב כזה, בסדר, לא. אז אומר לו הכוזרי, באופן טבעי, מדרגת החכמים הגדולים. זה מה שהפילוסופים אומרים, לא? אריסטו, כן? אומר לו, אינני מתכוון כי אם למדרגה מבדילה אף את בעליה, ההבדלה עצמית, לא משהו כמותי. הוא יותר חכם מי, הוא חשב יותר, כן? כי ייבדל הצמח מן הדומם, כי ייבדל האדם מן הבהמה. אולם, ההיבדלות ברב או במעט אין לה גבול. זאת אומרת, אם זה עניין כמותי, אז באמת, זה לא שייך כרגע. הועיל והיא הבדלה מקרית ואין המדרגה על דרך האמת. מחבש משהו מהותי ביותר שאומר, הנה, קבוצה נוספת. אם כן, אומר לו הכוזרי, אין בעולם הדברים, אין בעולם הדברים המושגים בחושים, מדרגה למעלה ממדרגת האדם. מה אתה רוצה ממני? האדם הוא בראש הפירמידה, וזהו. אז אומר לו, ואם ימצא בן אדם אשר יבוא באש ולא תשרפהו, ויעמוד זמן רב בלי מאכל ולא ירעב, ובאור פניו יקרן אור שאין העין יכולה לעמוד בו, ולא יחלה ולא יחלש עד שבהגיעו לאחרית ימיו ימות לרצונו, כמי שיעלה על מיטתו לישון ביום ידוע ובשעה ידועה ונוסף על כל אלה, ידע תעלומות מה שהיה ומה שיהיה, אין מדרגה זו נבדלת, הבדל עצמי ממדרגת בני האדם. טוב, למי הוא רומז? משה רבנו, זה ברור, כן? נו, אתה תגיד שהוא כאחד האדם, אולי...
אבל משה לא הקליט על זמן מותו.
שואל אותו ככה. אמנם, כן, אומר לו, מדרגה זו, אם ישנה במציאות אלוהית, מהלכיתי. ואינה בחוק העניין השכלי, הנפשי הוא הטבעי, כי אם בחוק העניין האלוהי, הנה, עכשיו הוא הציג את מה שהוא רצה, מה שהוא רצה להציג. זאת אומרת, יש לא ארבע, אלא חמש. טוב? ברור. זה דרך הצגה של ימי הביניים. זה
נכניס גם את התשובה.
ברור, ברור.
בפיו של
הכוזר. ברור. בוודאי, כאילו כל אדם שיש לו קצת שכל, יגיע באופן טבעי למסקנה הזאת. זה ברור שזה משחק מחור כאן. אגב, הוא גם לא עונה לשאלה הראשונה של הכוזרי. זה יגיע בפסקאות כף ג' כף זה, זה, זה. לכן אמרתי, יש כאן מהלך ארוך מאוד מאוד כדי לבסס את, את הדברים באמת, כן?
אבל זה יחידי
סגולה. כרגע הוא לא אמר יחידי סגולה, הוא אמר, כל אדם שקצת חושב על הדברים האלה, באמת כאשר הוא מתבונן בדמות של משה רבינו, יגיע למסקנה שהוא לא אדם, הוא כבר מדרגה מעל. כן?
חיים,
אז העניין
האלוהי, זה
נבואה
בעצם?
רגע, עוד לא אמר, עכשיו הוא מסביר.
אבל זה מבוסס על תרבות משותפת, כי אם הוא לא מאמין שהיה איש כזה.
לא, להפך. לא, הוא אומר, הרי מה אמר הכוזר? אמנם כן מדרגה זו, אם ישנה במציאות. זה המחר, בסדר, אבל אני זורם איתך.
הוא לא אמר לו משה,
אז
ככה שהוא
לא... אני זורם איתך כרגע, אני
אומר. תראי שמדרגה לא קיימת.
קיימת במציאות, כן, ודאי, אבל אם, אני זורם איתך. זה באמת משהו ייחודי, עוד לא... זה לא עניין כמותי, אלא מהותי, כן? בסדר? אז אומר לו, אין אלה כי אם אחדים מתוארי אותו הנביא, הנה עכשיו, אשר אין חולק על נבואתו.
זה חזר על האסלאם לנצרות?
ברור, הם לא חולקים. משה זה משה.
אבל הוא היה פגני, לא?
מי? כן, אבל...
אז לא היה לו נביא...
מה זה אין חולק? המוסלמים מקבלים את משה?
בוודאי, בוודאי.
כולל
הכל. הם רק אומרים שהיהודים זייפו את תוכן דבריו. אבל הדמות שלו...
הנוצרים אומרים שהיו שיפורים מאז.
הנוצרים אומרים, לא, הם לא אומרים גם כן שהיו שיפורים מאז, זה בדיוק הבעיה שלהם.
הם אומרים שהם
כן. כן. אז זו אותם עסוקים כרגע בהכנות לברית מילה של אותו האיש. ניתן להם עוד כמה ימים. זה האירוע. מה?
הלידה שלו, לא? היום
כמו למשל הלידה. ב-25 הוא נולד, והראשון הוא...
כתוב בלוח בן צפן, זוכן?
כן. כן.
זה היה...
זה היה
כתוב. הראשון היה לא כאילו, זה יום ברית שלו.
זה ברית המילה שלו.
אוקיי.
זה היה כתוב, זה כתוב שהם משתנים, אבל לפחות...
מה? בוואטסאפ... מה? ראשון, ראשון לינואר, מה-25 לראשון לינואר זה 8 ימים בדיוק. טוב, נסגור את הסוגריים. אין אליה אלה כי אם אחדים מתוארי אותו הנביא, אשר אין חולק על נבואתו, על ידיו נגלה להמון דבר, התחבר האלוהות בהם, ונודע להם, כי יש להם אדון המנהיגם, גם כרצונו וגם כפי עובדם אותו, או אמרותם, כן? אמרותם בו, נביא זה הוא אשר הסיר פני עלות מעל העבר, בהודיעו איך הייתה בריאת העולם, וכיצד התייחסו האנשים שלפני המבול אל האדם, ואיך היה המבול, וכיצד התייחסו 70 האומות על שם חם ויפת בני נוח, איך נפחדו הלשונות, וכאן התיישבו בני האדם, וכיצד צצו המלאכות ונבנו הערים, ושנות העולם מאדם הראשון ועד הנה מהיו. טוב. אז יש כאן...
זה התורה.
לא, כאן זה התוכנית לכל הפסקאות הבאות. ויש כאן, המון המון דברים שצריך להגיד. כי מהפסקה ממדלת עד הפסקה קוף משהו, אריאל עוסק בכל השאלות, או כל הנושאים שהוא הזכיר בסוף, כן? החל מאיך ה-70 אומות, סיפור של שנות העולם, וכו' וכו', זה כל מה שמעסיק אותו מאותו זה. זה סוגריים ענקיים כאלה, ובסוף הוא מגיע ל... להסבר. אבל יש כאן כמה דברים שחייבים להזכיר כבר בשלב זה. ויש כאן מחלוקת גדולה מאוד, יסודית, בין מה שאריאל הולך להסביר ובין מה שהרמב״ם אחריו יסביר. אפשר לעשות שמיניות באוויר, לנסות לפשר בין העמדות האלה, אין שום אפשרות. זה שתי דעות שונות לחלוטין. כן? וזה מתחיל מהשאלה, מה ההבדל בין יהודי ובין גוי. ולפי הרמב״ם, כן? דעת הרמב״ם היא בעייתית ביותר בכל הנושא הזה. משתמע ממנו, שהעמדה שלו היא באמת גזעית.
גזענית.
מה?
גזענית.
לא, גזעית, אני אמרתי. גזעית? לא, כן. אפשר אחר כך מזה להגיע לגזענות. כן? אבל ההבדל הוא הבדל גזעי. למה? כי הוא טבעי. זאת אומרת, הרמב״ם הולך בדיוק לפי הקטגוריות האלה, ומוסיף גם כן קטגוריה חמישית, אבל אומר זה טבע. זה לא מה שאריאל הולך להגיד.
יהודי זה טבע.
יהודי זה סוג אחר של אדם.
זה עברי.
לא, לפי הרמב״ם. לפי הרמב״ם.
זה עברי.
כי לפי הרמב״ם, יהודים הם יותר חכמים משאר בני האדם. זאת אומרת, החוכמה זה הקריטריון לפי הרמב״ם, ומכיוון שהיהודים יותר חכמים, הם סוג אחר.
רק חוכמה או
במרומה?
מאיפה זה בא לרמב״ם?
לא, מאיפה זה בא ליהודים?
זה טבע. לכן אני אומר, עמדת הרמב״ם היא... מסובכת ביותר בקטע.
רגע, אבל הטבע זה כולל נבואה, זה לא סתם יותר שכל, זה לא כמותי בשכל.
או, כיוון שאצל הרמב״ם הנבואה זה דבר טבעי לאדם, זה קשור.
לכל אדם, גם לגוי.
מבחינת הרמב״ם, באופן טבעי, אדם הוא נביא. ככה הוא אומר בשמונה פרקים ובעוד כמה וכמה.
אדם.
אדם. הוא עובדה היא שהקדוש ברוך הוא מדבר עם אדם הראשון. מדבר עם קין. לא, צריך ללכת לפי הסדר. מדבר. הם לא נרשמו לפני זה לבית ספר לנבואה. באופן טבעי הוא מדבר איתם. ולכן המדרגה הנקראת אדם, מתוך שער בעלי חיים, כן? המדרגה הזאת היא שווה לכאורה לנביא, בסדר? זאת אומרת, יש אצל הרמב״ם מה שנקרא סגולה להתנבא אצל אדם, אצל בני האדם, בסדר? זה כישרון טבעי. ככה הוא תופס את הדברים האלה. ואז צריך לבוא ולהסביר מדוע זה נפסק וזה נשאר אך ורק בישראל. זה יהיה הסיפור של הפלגה וכל מה שמשתלשל מהסיפור הזה. אבל התכונה הזאת, הטבעית הזאת, נשארה בישראל, ולכן ישראל נשארה במדרגה שלה, ומי שירד ויצר קבוצה אחרת זה הגויים. אפשר להקשות על הרמב״ם בכל הכיוונים. בסדר? אבל זה ההבנה שלו, של המהלך. בסדר? ולכן, אז יש לנו את הדומם, צומח וחי, על זה כולם משתפים. ולפני זה היה קבוצה שנקראת האדם שווה סגולה לנבואה. הסגולה הזאת היא נעלמה אצל קבוצות מסוימות, ולכן יש לנו גויים וישראל. אדם וישראל. אדם וישראל. בסדר?
זה בגדר אצל יהודה הלוי של איזה סוג של התפתחות.
רגע, אני אומר, קודם כל צריך לזה, גם אם הרמב״ם בא דור וחצי אחרי הריאל, צריך להבין כי זה מה שיש בראש של המון אנשים, זה דעת הרמב״ם דווקא, ולא מה שהריאל אומר, כן? בסדר? לפי זה, אם זה הבדל גזעי, באמת שאלת הגיור היא שאלה לגבי הרמב״ם. מה קורה בדיוק במהלך הגיור? בסדר? טוב. עכשיו, לפי הרבי יהודה הלוי, הוא עשה הבדל בניסוחים גם, שהוא אמר, הוא אמר, יש עניין נפשי פתאום, נכון? אתם זוכרים את, את הביטוי הזה? לכן מבחינתו, הנבואה זה לא דבר טבעי. זה משהו מעל הטבע, כן? וההבדל הוא לא גזעי, אלא הוא נשמתי. כל הדברים הטבעיים הם זהים, אין שום הבדל בין היהודי ובין הגוי, אבל הנשמה שלהם, אני אשתמש בכוונה בניסוח של המקובלים, שורש הנשמה שלהם שונה. מה קורה בגיור? מחליפים נשמה. מה? בוודאי שכן, נכנסים למקווה, יוצאים עם נשמה חדשה.
זה לא
שהייתה
נשמה מקודם
יהודית
וזה...
לא. לפי ההסבר של המקובלים, בגיור, כאשר המועמד לגיור נכנס למקווה, הוא לא נולד מחדש, הולכים למחסן הנשמות, שולפים לו את הנשמה הישנה, שמים לו את הנשמה החדשה, הוא יוצא, הוא יהודי לכל דבר. וכשנלמד רמב״ם נגיע לדברים האלה.
אני רוצה לפי המקובלים בעצם, אין הבדל בין היהודי והגר.
זה בדיוק מה שנצטרך ללבן כאן. זה לא עניין של המקובלים, זה עניין של ההלכה. האם גר יכול להתנבא או לא? והכל יהיה סביב הסוגיה הזאת. האם גר יכול להיות נביא או לא? זאת מחלוקת בהלכה.
מחלוקת בהלכה?
מה?
איפה ההלכה עסקה במי יכול להתנבא?
בוודאי שהפוסקים עוסקים בנושא הזה. ויש לנו כאן את הבעיה של המקרה של עובדיה. כי הוא גר. אז האם הוא היה גר בעצמו, או שהוא בן של גרים? אז זה המחלוקת בפוסקים.
אבל היה נביא.
בסדר, זה שהיה נביא אף אחד לא אומר שלא. השאלה אם הוא היה בעצמו גר, או שהוא בן של גרים. בסדר? נעזור את זה כרגע.
שיצא בחדר, זה גם יכול להיות מישהו
שיצא. לא, אין דרך כזה. אין דרך כזה. איזה התנצר בזמן
הבדיה? יפולל, לא יודעת מה, אבל בסוף זאת הרדיאדות?
הוא רדיאד נביא, דברים על נביא, כן?
בסדר.
אבל יכול להיות שמה השורש שלו.
בסדר. אבל לא, זה לא. יש מחלוקת שנגיע לנושא הזה, נגיע. בסדר.
אבל יש תנאים גדולים שנהיו גרים.
תנאים זה לא נביאים.
לא נביא.
בסדר? אני לא יודע מה זה רוח הקודש שהיה להם. בסדר? כשנפסקה נבואה, היא נפסקה.
אפשר להסביר את
המושג
שורש הנשמה?
לא. זה נקרא שורש הנשמה. בסדר?
זה לא הפורום.
לא, זה לא שעניין שזה הפורום. אנחנו כרגע צריכים קודם כל לנקות את השטח לפנינו כדי שנוכל בבוא הזמן להגיע לכל המושגים האלה. יש עוד הרבה דברים שצריכים, ולכן כל הפסקאות שרבי יהודה לוי השחיל באמצע, כדי באמת שנתחיל להבין את המסגרת לפחות, כן? אבל יש כאן מחלוקת יסודית, כן? ומניטו תמיד היה אומר שכמו תמיד, שיטת הרמב״ם היא המורכבת ביותר. קשה מאוד מאוד להבין את הרמב״ם בכל הנושאים האלה.
הוא
קיצוני. לא, זה לא שם שקיצוני, מכיוון שהוא נצמד להגדרה של הפילוסופים לכאורה, לגבי השכל, שמבחינת הפילוסופים באמת, אם שואלים, הרי יש את המעמדות, גם אצל אריסטו, גם אצל אפלטון, אבל גם כן אצל כל הפילוסופים אחת של בראש הפירמידה עומד הפילוסוף, אחריו מי שנלחם, ואחר כך בעלי המלאכה והפועלים ובסוף העבדים, כן? אז בפירמידה הזאת, הפילוסוף זה סוג נבחן מכל שאר הסוגים, כן? זה מגביל. מה? לא, אין להם נביא. יש פילוסוף. הפילוסוף, לכן זה השכל, זה חריפות השכל. ברגע שמבינים את הרמב״ם כמי שמאמץ את ההגדרה הזאת של חריפות השכל כקריטריון כדי להבדיל בין קבוצות שונות של בני האדם, אז נכנסים כאן לשוב רוח, כי חריפות השכל זה דבר טבעי.
ועובדה שבהיסטוריה, בסוף תקופת הנבואה,
כן, כן, ברור, ברור, אבל כאן פשוט הדברים האלה, מה נקרא טבע? חריפות השכל זה דבר טבעי? כן, אף אחד לא יגיד שלא. נולדתי עם החריפות הזאת, היכולת לפחות, השאלה אם אני מוציא לפועל והופך להיות ממש פילוסוף או לא, אבל זה בעיה שלי. אבל ברגע שאני מוציא את זה לפועל, זה הופך להיות מבכוח בפועל, אז אני כבר שייך לקבוצה שונה לחלוטין, נבדלת. כן? ושוב, ברגע שמבינים את הרמב״ם כך, אז יש בעיה. אז מה מבדיל בין יהודי לגוי? כי יש הבדל. בסדר? זאת אומרת, הרמב״ם לוקח נתון שבא מעולם הפילוסופיה, נתון שבא מההלכה, כי הוא רב, מה לעשות, כן? גם אם כאלה רוצים להגיד שלא. והוא מנסה לגשר בין שני הדברים האלה, וזה יוצר בעיה.
אבל זה קצת דומה לעניין של הקסטות של
ההודים,
של
ה... בסדר, לא משנה.
שגם שם אתה נולד למעמד מתומד.
הוא ו...
אתה לא יכול
לשמור,
צריך למות, זה
קובע
לך את
הגורל. נו, בסדר, אז מה? בסדר.
אבל אני לא מבינה למה חריפות השכל היא טבע. זה מתנת האל.
לא, לא אצל הפילוסוף.
אין לה פילוסוף, גרב הזה מתחילה את הספר. אני לא
זה. לא. זה לא עניין של השגחה, זה פשוט נתון טבעי. נתון טבעי. מה? כן.
אבל אם אני גם כמותי, שבאמת שחריפות השכל, מי בדיוק, הרי אנחנו אומרים שברגע שהחריפות הזאת מתממשת מדוחוח לפועל, היא מקפיצה אותו לדרגה אחרת.
כן.
אין דרגות ביניים.
נכון.
אז מה קורה בדרגת הביניים?
אין.
איפה יושב הבן אדם שיש לו חריפות, אבל לא מספיק שיחפיץ אותו לדרגה העליונה של...
הוא לא יהודי, הוא גוי.
לא, לפי
רמב״ם. לפי רמב״ם, הוא לא... שוב, לפי... הרמב״ם יבוא, ושוב, קשה לנו לתפוס את הדבר הזה, אבל ההבדל בין יהודי לגוי, זה בחריפות על שכל שלהם.
מה, יהודי באופן...
הוא חכם, הוא יותר חכם, הוא יותר חכם מזה, ואגב, הרבה אנשים יבואו להגידו, טוב, טוב, בואו, כמה פרסי נובל הם יהודים. זה רמב״ם. זה דעת הרמב״ם. אתם רואים, היהודים חכמים.
רגע, אבל מה עם דרגות הביניים שבהם יש גם...
מה זה משנה? מה זה משנה? יש יהודים ויש גויים, אם בין הגויים יש הבדלים, בסדר, זה כבר לא מעניין אותו. זה בדיוק זה, לכן אני אומר, דעת הרמב״ם היא מאוד בעייתית, כן?
לא יכול להיות יהודי וגוי באותה רמת חריפות שכל?
זה משתמע מדבר הרמב״ם שלו. אבל שוב, אני זהיר בדברים האלה, אני אומר, משתמע מדברי הרמב״ם, כי אפשר לפרש את הרמב״ם בצורה אחרת לחלוטין. אבל ההסבר הקלאסי של דברי הרמב״ם זה לפי הדברים האלה.
בכל מקרה, נביא חייב להיות חכם, גיבור ועשיר.
נכון.
זאת אומרת, שפיץ בחוכמה.
נכון.
אני סליחה שאני זה, אבל אני חושב שצריך באמת, בגלל זה שאתה בהתחלה, להבין, אני אנסה להבין באמת למה התכוונו כשאמרו שכל. לדעתי, זה לא רק חריפות שכלית. לפי מה שקראתי הבנתי עד עכשיו, זה משהו הרבה יותר רחב.
בסדר, שוב, זה כבר עם ניסיון לפרש את הרמב״ם בכיוון מסוים.
זה צריך להבין מה...
לא, למשל...
מה הפילוסופים כתבו, מה...
לא, 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 לא.
אם זה רק שכל, אני חושב שההגדרה לשכל היא הרבה יותר רחבה מרק חריפות שכלית.
לא. למשל, יש לרב קוק מנסה לעשות הבחנה כזאת בין סוגים שונים של נבואה כדי ליישב בין הדברים האלה ולהגיד שיש דבר שנקרא, שהוא שייך לטבע, כישרון טבעי כזה, שנבואה שבאה להרחיב את דעתו של הנביא, של הנביא, להרחיב את מטען הידיעות שלו, הוא מקבל עוד דברים, ויש דברים שבאמת רק ל... ואז זה מיוחד לא, כן? זה רק... וכמובן הרמב״ם יגיד שאותם מהזה ידיעות, ידיעות בהבנת מהות האלוקות וכו' וכו'. ויש נבואה שמיועדת לכל בני האדם, כן? ואז זה משהו אחר לחלוטין שבא מלמעלה מהטבע. זה מה שהרב קוק רוצה להגיד כדי ליישב את ה... את הסתירה, המחלוקת וזה. יש עוד דעות בדברים האלה, כן? אבל קודם כל נבין איפה... לא צריך לפחד מהקשיים האלה, כן? צריך להבין בדיוק מה כל אחד, לפחות בהבנה ראשונה, טוען בדברים האלה, כן? אי אפשר לבוא ולהגיד שכולם חושבים אותו דבר.
לא,
כי יש הרבה שאומרים מחשבת ישראל זה מקשה אחת, וכולם אומרים אותו דבר בצורות שונות. כן, אז זה לא בצורות שונות, זה מחלוקות יסודיות סביב נושאים מרכזיים, וצריך לדעת שיש דברים כאלה. זה הנקודה הראשונה. נקודה שנייה כאן, שהוא גם רומז לדברים, איפה זה היה? בשורה השלישית בפסקה מ"ג, כן? כי יש להם אדון המנהיגים, כי גם מרצונם וגפי עובדם אותו, או אמרותם בו, שזה נושא של הנהגת השם. נדבר על זה שבוע הבא, נביא את הקטע מהרמח"ל בקטע הזה, כי חשוב להבין את הסיפור הזה בדעת תבונות ברמח"ל, שזה הנהגת הייחוד והנהגת המשפט, שזה גם כן דבר שהרבה מדברים על... על הנושאים האלה כדי להסביר והנהגת כדי להבין מה קורה, בסדר? אבל באופן כללי זה הדברים שכאן הוא מתחיל לרמוז עליהם, ואז הוא עובר לכל מיני נושאים או תתי נושאים כאן. מה שמשתמע בדברי אריאל כאן זה שהעניין האלוקי הוא חל על כל ישראל. זה לא רק על משה רבנו, כן? זאת אומרת, זה דרך משה רבנו, אבל זה בסוף הופך להיות תכונה של כלל ישראל, כן? זה לא עניין של יחיד. וזה דבר חשוב. זאת אומרת, לפי מה שאומר אריאל, כאשר אני מסתכל על העניין הטבעי, אני עולה מלמטה למעלה. אני מתחיל מהדומם, עובר לצומח, לחי ולאדם, ואריאל יוסיף שההגדרה של האדם זה האדם, החי המדבר ולא החי המשכיל, שזאת דעת הרמב״ם, כן? ובנושא הזה, הרמב״ם הוא לא לבד בחי המשכיל, זו הדעה הרווחת, והריאל עומד בצד השני עם החי המדבר. אבל החי המדבר זה ההגדרה של חז"ל. מספיק לזכור את תרגום מונקולוס, והיה אדם לנפש חיה ורוחה למעללה. כן? אז ריאל נצמד להגדרה של חז"ל, רמב״ם לוקח את ההגדרה הפילוסופית. אבל כל זה מלמטה למעלה. לפי הרמב״ם, מלמטה למעלה ממשיך עם המדרגה הזאת של הנבואה, כי זה דבר טבעי. אצל אריאל זה בא מלמעלה למטה. הקבוצה החמישית. כן? האבות כאן הם לא קשורים בכלל לנושא הזה. כי משה, דרך הנבואה שלו, דרך ההתגלות בהר סיני, מקנה את התכונות האלה לכלל ישראל. זה הופך להיות הסגולה של כל ישראל. זה לא סגולתו הפרטית של משה רבנו. משה רבנו הוא לא פילוסוף. הוא הנביא של העם, הוא בא בשם העם.
הוא כתב את ספר התפעול. הוראות תפעול.
כן, הוא השליח. הוא השליח.
גם אצל הרמב״ם, שזה בא, כמו שתיארת, מלמטה למעלה, יש בסופו של דבר התערבות מלמעלה למטה. הידבקות בשכל לא מחייבת נבואה. צריך התערבות של הקדוש ברוך הוא, שידבר.
צריך התערבות של הקדוש ברוך הוא. לא. לא, מהסיבה הבאה, שהקדוש ברוך הוא כל הזמן מדבר. זאת אומרת, הנביא זה יכולת הקליטה של הדיבור האלוקי. וזה מחלוקת סביב הפירוש של הפסוק, איך הפסוק הזה כאן? ולא יסף, איך מתחיל הפסוק? כן. ולא יסף. האם לא יסף זה נפסק או המשיך? אז אם אני בא ואומר הכל ממשיך כל הזמן, הבעיה זה בצד האדם, ביכולת הקליטה. ואז עניין טבעי. אני אומר שוב.
הרמב״ם חשב שזה מוכרח להיות אם הבן אדם מתעלה בדרגות.
הוא יגיע בהכרח לנבואה, כן.
לא, סליחה, הוא אומר בפרוש ברצונו התנבא. אני לא זוכר איפה את ה... אני מבין את זה. הוא אומר ברצונו של הקדוש ברוך הוא התנבא או לא. יכול להיות שיכשיר את עצמו מדעים הכשרתיים ויעשה את הכל. ברצונו של הקדוש ברוך הוא התנבא או לא. אבל הוא אומר בפרוש.
לא מה שהוא אומר, לא במורה ולא בשמונה פרקים.
אני רושם
את זה. בסדר, בסדר. זאת אומרת, האדם, זה לא עניין שהוא רק הכלי. הוא כאן, באמת, אם הוא ממלא, אני אגיד את זה ככה, אם הוא מגלה את זהותו כאדם בכל תוקפה, הוא נביא. זו העמדה הבסיסית של הרמב״ם, בכל מקום, עובדה. הקדוש ברוך הוא מדבר עם האדם הראשון. אחר כך קרה מה שקרה. ואז אתה צריך עוד תנאים. אבל באופן טבעי, אם אתה אדם, אתה נביא. זאת אומרת, אתה מסוגל לקלוט את הדיבור האלוקי, כי הקדוש ברוך הוא מדבר. זאת אומרת שמבחינתו, בני ישראל במעמד הר סיני, בסופו של דבר חזרו להיות באמת אדם, זה הכל. זה לא שמשה היה סופרמן כזה או אחר, אלא הוא גילה את זהותו כאדם. אבל אין ספק שזה קשה. בסדר? טוב, אז זה, מה? מה? מה אתה
שפחה על הים?
אבל ידע לי שרה שפחה.
כי זה אתם. וזה לא צריך להפיל אותנו מהכיסא, לפי הרמב״ם. ברגע שאני אומר, זה דבר טבעי, כלומר, זה בהישג יד של מישהו באמת אדם, אני לא צריך לבוא ולהגיד, יש כאן משהו חריג וכו', להפך.
אז אין בעיה, זה מחזק.
להפך.
אז מאיפה האמרה, בני ישראל, אם לא
נביאים,
הם בני נביאים?
זה, צריך לשאול את הרמב״ם, אז איך הוא מפרש את כל המאמרים בזה, אבל מה לעשות, רמב״ם גם ידע. גם את כל המקורות האלה, ובכל זאת, זו השיטה שלו. אז כאן הסיפור. טוב, עכשיו מתחילה הפרשה, נתחיל את הדבר הזה. ממדלת. נחזור לכל הדברים האלה, כי אני אומר, זה לא פשוט. אומר לו...
זה גם חלק הפרשה עכשיו.
כן, הכל כאן, כל פרשה זה פרשה. אף זה תמוע. האומנם יש אצלכם עניין ברור מבריאת העולם? כי זה מה שהוא הזכיר לו שם בסוף, נכון? שנות העולם מאדם הראשון ועדנה מהיו, כן? טוב, באמת? אומר לו, אכן, רק למניין זה הנומנים. ואין מחלוקת בזה בין היהודים למין ארץ הכוזרים ועד לארץ כוש. עוד לא הגענו לפרק הזה, אבל גם כאן יש כמה דברים שבאמת, איך הוא אמר, אין מחלוקת. באמת אין מחלוקת בין היהודים.
יש יהודים
מחלוקת. קודם כל זה, וכאן צריך כמה וכמה הקדמות. ואז הוא אומר לו כמה וכמה אתם מונים היום לבריאת העולם? 4,500 שנה. לפי זה אפשר לדעת בזה שנה. כתב את הספר. בסדר? פירוטן, פורש לנו ממות אדם ושד ואנוש עד נוח, ואחרי כן עד שם ועבר, ומהם עד אברהם, ואחרי מיצחק ויעקב עד משה עליו השלום. אישים אלו היו. לפי סדר יחסם הנמשך ללא הפסק, כגרעין הפרי לאדם וכסגולתו, וכו' וכו'. עוד נגיע לדברים האלה. טוב, אז כרגע אנחנו נעסוק הרבה רק בכמה הקדמות. ממתי אנחנו מונים את השנים מבריאת העולם? טוב, את תימניה, לא? כן? אז לפי איזה סדר התימנים מונים?
מניין השטרות, לא?
אף פעם לא שמעו עד שלפני כמה עשרות שנים שיש מניין אחר ממניין השטרות. בכל הכתובות, גם בתקופת הרמב״ם, הוא לא שמע שיש דבר כזה מניין השנים מבריאת העולם. כל התאריכים שהרמב״ם נותן זה לפי מניין השטרות.
מה זה?
מה זה מניין השטרות? טוב, אז הנה, הסיפור הוא הסיפור הבא. בא שמעון בבית הדין ואומר, ראובן חייב לי כסף, הנה השטר. מסתכלים על השטר, אומרים, מתי נכתב? איזה תאריך אנחנו כותבים? למה? כי אם השטר מוקדם או מאוחר, הוא פסול. זאת אומרת, בשלב כלשהו הגיעו להבנה שצריך תאריך. תאריך זה דבר שרירותי לחלוטין. טוב? אז אמרו, מה שנת האפס? בריאת העולם? מה פתאום? הלכו אחורה לתקופת של השלטון היווני בארץ. תקופת אלכסנדר, הגדול, הקטן, הבינוני. כן? וקבעו את שעת מינוס 312 כשנת האפס. למה? כי זה היה לפי מניין שכבר היה מקובל באזור בסוריה בעיקר, של מניין מלאכי יוון או הנציגים שלהם, סלפסקוס הראשון ביוונית הוא נקרא. בשנת ההולדת שלו נקבעה כשנת האפס. זה נקרא מניין השטרות.
המין
השטרות זה ההולדת של אותו סלפקוס. כן, אגב יש מחלוקת, מתברר בין... שנייה. יש מחלוקת בין התאריך של היסטוריונים והתאריך של לפי חז"ל כמובן, זה ברור. כן, מה?
אבל איך היהודים עלו עד אז?
אף אחד לא יודע. אבל אף אחד, אבל כשהגמרא, עזבי, כשהגמרא שואלת מה זה מניין השטרות, זו התשובה.
מינוס
312? כן, מינוס 312, זה התקופה. בסדר? ומאז זה נקרא מניין השטרות. וכל אחד שבא שטר והיה כתוב שנת 1412, ידעו שזה לעומת השנה הזאת. וככה...
שזה שלטון היווני בארץ
ישראל. שזה שלטון היווני בכל האזור, כן. כן. בסדר.
אין בכלל ככה תקופה מוקדמת יותר. מבחינתם זה התחלה של המניין של הדברים.
מבחינת חז"ל לא מציעים שום אזכור של שום דבר לפני זה. בסדר.
לפני זה ספרו את המלכים גם, צריך להגיד, שנת ה... התאריכים שהיו...
אבל אין תאריכים.
לא, אצלנו.
אין. יש לך, נולד בזה...
בשנת
איקס ומולכו. אבל...
שימוש בשנת זה וזה למלך...
כן, אבל נגיד, בשנה הרביעית של מלך מנשה. אז מי שחי בתקופה או קרוב לתקופה, ידע פחות או יותר. בסדר, אבל לא היה מושג כזה של יש אפס. אבסולוטי שהכל מתחיל ממנו והכל מ... בסדר? אז זה היה צורך. זה היה צורך... נגיד את זה ככה. משפטי בעיקר, כדי להגיד שטר בתוקף או לא בתוקף.
ואותו מינוס 312. מנו שנים,
כן.
לפי מה?
שמש, ירח? כן, לפי שמש. כן, לפי... כנראה שזה היה גם כן לוח מקובל אצל הגויים, באותו אזור, וכולם הלכו לפי זה, כאילו היום אומרים הלוח הנוצרי, לועזי וזה. בסדר, משהו אוניברסלי כזה, לפחות באזור. טוב. גם בכתובות ככה כתבו. היום זה, חמישי לזה, בחודש בזה וזה, שנת. ואף אחד לא אמר שום דבר.
תודה.
כן.
מניין השטרות?
כן, לפי מניין השטרות.
היום אצלנו?
אצל התימנים יש. מה אצלם? הם לא...
אצלם,
לא לשלוש אליהם. כולל הספירה לפי שמש.
כן, ודאי.
מאיפה
בא הסיפור
של בריאת
העולם? אז עכשיו שאלה, מאיפה בא הסיפור של בריאת העולם? זה בדיוק הסיפור, כן? טוב, אז בסוף תקופת הגאונים, היו שהתחילו לערער אחרי הדבר הזה, זה גויים. אז זה גויים. מה, אנחנו, אין לנו כבוד עצמי?
לא יותר מעניין שחזר התעסקו בזה.
יש משהו מקובל על כולם, מה הבעיה? זאת אומרת, זה עניין טכני, זה לא קדוש כזה. ואז התחילו לבוא ולהגיד, טוב, הנה, יש חלופה. טוב, עכשיו, איך, על מה מבוססת החלופה? זאת השאלה. אז יש ספר שנקרא סדר עולם גדול. יש ספר שנקרא סדר עולם גדול. את היחוסים נשאיר בחוץ כרגע, בסדר? ושם יש, אכן, לפי מה שמשתמע מפשט המקראות, שנים, אחד אחרי השני, זה מה שמסביר כאן רבי יהודה הלוי בפסקה, מה שזה, ולפי זה, בתקופה שלו מגיעים ל-4,500, בסדר? והיום 5,700 וכו'. בסדר? אין מחלוקות על המספרים שיש בסדר עולם גדול? מה פתאום? מלא ספרים שחולקים. כמעט בכל דבר אפשרי. שנת המבול זה בפנים או זה בחוץ? סופרים או לא סופרים? א' בתשרי זה בריאת העולם או זה בריאת האדם? מה שנת יציאת מצרים? אין ספור מחלוקות. ורבי יהודה הלוי, מה הוא אומר? מקובל על כולם. באמת. כן?
סליחה, גרחן בסדר עולם גדול לקח בעצם את התורה, ערך את החישוב לפי מה שכתוב מהפסוקים.
כן, לפי מה שהוא הבין מפשט הפסוקים. אם יש לכם את הספר התקופה הגדולה של הרב כאשר בבית, תסתכלו שמה. יש לו דיון ארוך מאוד לגבי התאריך של יציאת מצרים, הוא מביא 5 דעות שונות.
בהפרשים גדולים?
בהפרשים משמעותיים. זאת אומרת שהאמירה כאן הפשוטה של רבי יהודה הלוי מקובל על כולם, מקובל על כל מי שמקבל.
זה לא
מוזר. זה דבר
משמעותי.
לא,
לכן.
זה לא משמעותי בכלל. זה מנהג כדי שוב לפתור בעיה טכנית משפטית, וכדי להגיד שיש לנו, גם לנו יש שיטה לספור, ולא רק לגויים יש שיטה לספור, זה הכל.
זה נראה מאוד תמוה לעולם העתיד.
כן.
לא, אותו, באמת, עולם אפילו של קדם לאברהם אבינו.
כן.
התרבות.
כן.
לא היה לו איזשהו...
יכול להיות שהיה לו.
ו... עד לבריאת עולם לא עזר
לו. מה זה משנה?
לא נשאר שאנחנו לא יודעים את זה, אבל זה לא עבר אתנו במסורת.
עובדה, עובדה היא שזה לא עניין את חז"ל.
זה לא היה חשוב. את חז"ל לא עושים את
זה. לא, זה לא מעניין. זה לא מעניין. אם יש בעיה טכנית, אנחנו נפתור את הבעיה הטכנית. האם עכשיו אנחנו נתחיל לספר, מי שלמד קצת, למשל, מסכת ראש השנה, יודע שבתחילת המסכת יש שם ויכוחים אינסופיים, איך לפרש את כל הפסוקים שמדברים על התאריכים מספר מלכים ושופטים ודברי הימים, ובסוף מגיעים לכל מיני מסקנות ששלמה הוליד בגיל 8, וזה הוליד בגיל 6, ומחלוקת אם זה היה בגיל 6 או בגיל 7, ועוברים הלאה כאילו לא קרה שום דבר. מה? זה לא עניין אותם. זה לא מהותי עד כדי כך.
אבל מה עם המחלוקת של רז"ל בקשר ל6 פעמים, 1,000 שנים?
כן, כן, זה הכל אמירות, זה בסדר גמור.
אבל זה לא בגלל
שמה? לא, לא, זה גמרא, זה דרשות של זה, זה צריך להבין מה שמסתתר מאחורי הדרשות האלה. זה לא עניין מהותי שהיום, איך אומרים את זה,
נשאר
לנו רק
5,778.
אז זהו, אז אני יכול להפתיע אתכם, אפילו להביא לכם ספרים של המקובלים של הדור האחרון. יש אחד במיוחד, אם אני אזכור את זה אני אביא את הספר, שאומר טעות נוראית קחת לנו בספירה של כל השנים, אנחנו כבר 400 ומשהו שנה קדימה לעומת מה שמופיע בזה. נו. מה? זאת אומרת עברנו כבר. אז מה?
לא ידוע לי שהוציאו אותו לכיכר העיר, תלו אותו, זרקו עליו את חוגים וזה.
לא, אבל
אנחנו נשארנו מבולבלים. בסדר, אנחנו מבולבלים באור הרבה דברים. למה אני מדגיש את זה? כי באמת, צריך להשתחרר קצת מה... הקדושה כביכול של המניין הזה, לא, גם כדי להבין אחר כך את מה שריאל בעצמו יבוא ויגיד, כן? כאשר הוא ישאל אותו על המסורת של ההודים לגבי מניין השנים וכו'. בסדר, אבל זה שבוע הבא בעזרת השם.
אבל היה מקובל ששנה זה כמו
היום השנה? שנה זה שנה, כן, ברוך השם. כן, כן. זה 365 ימים, כבר המצרים העתיקים ידעו את הדברים.
למה באימוץ עם המדענים? אנחנו לא מבינים את כל זה, זה היה סוגר את כל האימוץ.
זה לא היה סוגר.
תוך דקה.
זה לא היה סוגר.
אנשים לא יודעים.
לא, לא.
אנחנו לא ידענו, לא שמענו.
היה לו דוד שר ידע טוב מאוד, ובכל זאת אומר שזה 5,000 שעמוד ושמעות. כפשוטו.
תודה רבה.